בבקמה, דף קוף י"ח, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. אדם חייב ממון לחברו בגלל אחד משלוש סיבות. או כי הוא גוזל את חברו, או שלווה ממנו, או שהפקיד לו חברו פיקדון. אם הוא התחייב לו במקום יישוב, הוא גזל את חברו במקום מיושב. הוא לווה את הכסף במקום יישוב, חברו הפקיד אצלו פיקדון במקום יישוב, לא יחזיר לו את הממון במדבר. זה מקום לא משתמר. הוא לא יכול לומר, תראה, לקחתי ממך, התחייבתי לך, אני עכשיו מחזיר לך. מה אכפת לך אם זה מקום יישוב או במדבר? לא, הוא חייב להחזיר את זה במקום יישוב. מדבר זה מקום שהוא לא משתמר. אבל אם בזמן שהוא התחייב, במקרה שבו הוא קיבל פיקדון, הוא אמר לו, אני לוקח ממך את הפיקדון על מנת לצאת במדבר, ואני אחזיר לך את זה שם. יחזיר לו במדבר. בתחילת המשנה למדנו שחייבים להחזיר את ההלוואה, אם לבו במקום יישוב, חייבים להחזיר במקום יישוב. ורמין הוא, אני אקשה לך סתירה מברייתא, מלווה משתלמת בכל מקום, לא דווקא במקום יישוב, אפילו במדבר, רק אבידה או פיקדון אין משתלמין אלא במקומן ולא במדבר. אמר אביי, המשנה מדברת היכן יכול הלווה או השומר להחזיר, והברייתא דנה היכן יכול המלווה או המפקיד לתבוע. ואחיקה אמר, זה הכוונה בברייתא. מלווה ניתנה להיתבע, אם המלווה בעצמו בא לתבוע, הוא ודאי יכול לתבוע בכל מקום. אבל הוידה או פיקדון לא ניתנו להיתבע על ידי המעבד או המפקיד, אלא במקומן. בחלק השני במשנה למדנו, שאם הוא קיבל פיקדון על מנת להחזיר אותו במדבר, ודאי שהוא יכול להחזיר במדבר. על מנת לצאת במדבר, וכולי, שואת הגמרא פשיטא, אם זה היה התנאי שהוא קיבל את הפיקדון, ודאי שהוא יכול להחזיר במדבר. תרצת הגמרא לא צריכה, המשנה לא הייתה צריכה לחדש, אלא באופן דאמר לי, המפקיד אומר לשומר, לבאי פיקדון גבח, תשמור הפיקדון הזה שיהיה אצלך. דענה למדבר נפיקנה, אני יוצא למדבר. ואמר לי, הוא אומר לו השומר, הנה למדבר נמי באינה למיפק, גם אני רוצה לצאת למדבר. חדש את המשנה, שאם הוא אמר את המילים האלה, זה כאילו הוא אומר, איבאינה להדרינו לך האתם, אם אני ארצה להחזיר לך את הפיקדון שם במדבר, האתם מהדרנה לך, אני אוכל להחזיר לך את זה שם. משנה נוספת, האומר לחברו, גזלתיך, או אלוויתני, או הפקדת אצלי, והוא מוסיף ואומר, איני יודע אם החזרתי לך מה שאני חייב, אם לא החזרתי לך, אז מי ספק, הוא חייב לשלם לו. אבל אם אמר לו, איני יודע אם גזלתיך, או איני יודע אם מלוויתני, או איני יודע אם הפקדת אצלי, פטור מלשלם. מביאה הגמרא איתמר, שתי דעות לגבי אדם שאומר לחברו, מנה יש לי בידיך, אני ברור אצלי שאתה יש לך פיקדון שלי, או הלוואה שאתה חייב לי. ועלה טוען טענת שמע, הוא אומר, איני יודע אם הפקדת אצלי או נתת לי בהלוואה. לפי דעת רב אונה ורב יהודה, הם אמרי אומרים שהוא חייב לשלם לו. רב נחמן ורבי יוחנן אומרים שהוא פטור מלשלם. למה רב אונה ורב יהודה אומרים שהוא יהיה חייב? כי יש כלל. הוא טוען טענה ודאי, בריא, והוא טוען טענת שמע. הטענה של זה שטוען טענת ודאי, טענת בריא, עדיפה. ולמה רב נחמן ורבי יוחנן אומרים שהוא יהיה פטור מלשלם? כי יש כאן מישהו שהוא מוחזק בממון, אתה לא יכול להוציא את זה ממנו בלי הוכחה. אוקיי, ממונה בחזקת מראי, תעמיד את הממון על חזקתו, והיות והנתבע מוחזק בממון, אתה לא יכול להוציא את זה מידו, מי ספק. שואלת הגמרא על רב הונא ורב יהודה, איך אתם אומרים שכשאחד בא לחברו ואומר לו, מנה לי בידך, אתה חייב לי מנה, והוא אומר לו, איני יודע, יהיה אותו אחד חייב, הרי במשנה שלנו תנן. אבל אם אמר לו, איני יודע אם הלוויתני, לווה אומר לאחד שמועמד להיות מלווה, אני לא יודע אם הלווית לי, הוא יהיה פטור, איך ידע מי? מה אומר המועמד להיות מלווה? היא למה דלא כתבה לי, הוא לא בא לבקש ממנו פיראון על הלוואה, ולכן הוא יהיה פטור. אז כנראה גם ברייש המדובר במקרה הזה, שהמלווה לא בא לתבוע. והלווה אומר, אילוויתני, ואני לא יודע אם החזרתי. נמי דלא כתבה לי, המלווה לא תובע אותו, אז למה שהוא יהיה חייב? המה יהיה חייב לשלם לו? אלא בזה שמחייבים אותו, כנראה מדובר דכתבה לי, שהמלווה בא ותובע אותו. אז אם הלווה אומר, אני זוכר שהלווית לי, רק אני לא זוכר אם החזרתי, חייב. אבל אם הוא אומר, אני לא זוכר אם הלווית לי, הוא יהיה פטור. קטני סייפה, פטור מלשלם. אתה רואה מכאן שאחד אומר, מנה לי בידך, והשני אומר, איני יודע, פטור. אז איך רב הונא ורב יהודה מחייבים? תרץ את הגמרא, לא מדובר כאן שתובע אותו אחד שמועמד להיות מלווה, אלא לעולם המשנה מדברת, זה לא כתבה לי. אף אחד לא בא ותובע את הבן אדם, אלא הוא מעצמו בא ואומר. ולכן, כשהוא בא ואומר, אני לא זוכר אם הלווית לי, אתה לא זוכר אם הלוויתי לך, אתה לא זוכר אם החזרת, תמשיך לחיים ולשלום. אבל אם אתה אומר שאתה זוכר שהלוויתי לך, אתה לא זוכר אם החזרת, אז אתה באמת פטור, כי אני לא תובע אותך שום דבר. אבל המשנה מדברת, וראישה בבא לצאת ידי חובתו לשמיים, כיוון שבן אדם הזה לעצמו יודע שהוא לווה, רק הוא בספק אם הוא החזיר, הוא חייב לצאת ידי שמיים ולהחזיר. התמר נמי, שבאמת מדובר פה באחד שבא לצאת ידי שמיים, אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, האומר לחברו, מנה יש לי בידך, תובע אותו, אתה חייב לי מנה. ועלה אומר, איני יודע אם אני חייב לך, אף על פי שמן הדין פטור מלשלם, לפי דעת רבי יוחנן, כמו שאמרנו, הוא חייב לשלם במקרה שהוא בא לצאת ידי שמיים. רואים שכיוון שהתובע טוען טענה ברורה, הנתבע חייב לשלם אם הוא בא לצאת ידי שמיים. גם לפי דעת רב הונא, שמעמיד את החלק הראשון במשנה כשלא תבעו אותו, אף על פי שהוא פטור מדיני שמיים, בכל אופן, מכיוון שהוא טוען באופן ודאי שהוא לקח את ההלוואה או גזל מחברו, אלא שהוא לא יודע אם הוא יחזיר, הוא חייב להחזיר בשביל לצאת ידי שמיים. משנה נוספת, הגונב תלה, כבש קטן, מן העדר, והבעלים ידעו מגנבתו, והחזירו בלי ידיעת הבעלים, והתלה מת או נגנב, אז הגנב חייב באחריותו, הוא לא קיים מצוות השבה עד שהבעלים ידעו שהוא החזיר. אבל אם לא ידעו הבעלים כלום, לא בגנבתו שהוא גנב את התלה ולא בחזירתו, ולפי דברי רב בגמרא, ומנו את הצון ושלמה, היא מדבר על המקרה הזה של החלק האחרון, שהבעלים לא ידעו לא בגנבתו ולא בחזירתו, והם ספרו את הצון ומצאו שכולם נמצאים, ורק אחר כך מת התלה, הגנב פטור מלשלם, כי בזה שהם ספרו את הצון וכולם היו, זה נחשב כמו שהוא יחזיר בידיעת הבעלים. מביאה הגמרא ארבע דעות לבאר את המשנה. דעה ראשונה אמר רב, אדם שגנב תלה לדעת הבעלים, שהבעלים ידעו שהוא גנב, זה גניבה גמורה והוא צריך גם השבה מעולה. ולכן צריך להחזיר מדעת הבעלים. ולא די בזה שהבעלים ספרו את הצון והיא שלמה. ואם הוא גנב שלא לדעת הבעלים, שהם לא ידעו מהגניבה, עד שהוא כבר החזיר, זאת אומרת שהם מעולם לא ידעו שהוא גנב, אחרי שהוא החזיר רק אז הם ספרו את הצון והם צאת שלמה, המניין שהם ספרו את הצון פותר אותו מחיוב או נסים, הוא לא מחויב יותר באחריות הגניבה. וכי קטני, זה שכתוב בחלק האחרון במשנה, ומנו את הצון והיא שלמה פטור, אז זה כמו שהעמדנו את המשנה, על פי דעת רב, שזה באמת הולך על המקרה השני, הסיפה, שהבעלים לא ידעו שהוא גנב ולא ידעו שהוא יחזיר. דעה שנייה, שמואל אמר, בין אם הוא גנב את התלה לדעת הבעלים, ובין אם הוא גנב את התלה שלא לדעת הבעלים, ברגע שהבעלים מנו מניין את הצון והם ראו שכולם נמצאים, אותו גנב הספיק להחזיר את התלה לפני שהבעלים מנו את הצון, המניין פותר את הגנב מלהתחייב באונסי הגניבה. וכי קטני, מה שכתוב בחלק האחרון במשנה, והבעלים מנו את הצון והשלמה פטור, מדובר גם על חלק הראשון, הכולה, בין אם הם ידעו בהתחלה שהוא גנב ובין אם הם לא ידעו, בכל אופן ברגע שהם ספרו זה נחשב שהוא השיב השבה גמורה. אם כשהם ספרו כבר היה התלה בעדר, אז זה נחשב שהוא השיב השבה גמורה. דעה שלישית, ורבי יוחנן אומר, אם הוא גנב לדעת הבעלים, המניין שהבעלים מנו את התלעים פותר אותו. אם הוא גנב שלא לדעת הבעלים, פטור מיד כשהחזיר, ואפילו מניין נמי לא צריך בשביל להיפטר. חיקת עני, מה שכתוב במשנה, הוא מנו את הצון והיא שלמה פטור, מדובר על החלק הראשון במשנה, שהם ידעו מגנבתו. דעה רביעית, רב חסדא אמר, אם גנב לדעת הבעלים, מניין פותר אותו. ואם גנב שלא לדעת, לפי דעת רב חסדא זה יותר חמור ולא מועיל מניין, אלא צריך להחזיר מדעת הבעלים ממש. זה ממש בושה, כי הבעלים לא ידעו בכלל שהוא גנב, והוא צריך להודיע להם, גנבתי ואני מחזיר. וכי קטני, וכי כתוב, מה שכתוב הוא מנוע את הצום והשלמה פתום, מדובר רק הרישה, שידעו הבעלים בגניבתו, וברגע שהם ספרו את הצום והם ראו שכולם נמצאים, ושבו הקלעים לגבולם, זה מוציא אותו מחיוב ההשבה, זה נחשב שהוא ישיב השבה גמורה. אמר רבא, מה הייתה עמד הרב חסדא? למה הוא מחמיר יותר כשהוא גנב שלא מדעת הבעלים? הועיל ואנקטה נגרי ברייתא, הוא לימד אותה לצאת החוצה, מחוץ לעדר, ומעכשיו היא צריכה שמירה מעולה יותר, כיוון שהבעלים לא יודעים שהוא הרגיל אותה לצאת מהעדר, הם לא יודעים שהם צריכים לשמור עליה יותר טוב. אז הוא צריך להודיע להם, גנבתי את הטלה ואני מחזיר אותו, כדי שתדעו, הטלה הזה כבר מורגל לצאת, תשמרו עליו יותר. אבל אם הבעלים ידעו מהגנבה, אז עצם זה שהבעלים סופרים את הטלאים, הם יודעים שאחת מהם נגנבה והם ידעו לשמור עליה טוב. רבא הסביר דברי רב חסדא, אבל זה לא הוכחה שהוא כך סובר. בתחלה הגמרא הייתה סבורה שאם הוא מבאר את טעם רב חסדא, כנראה שרבא כך סובר. ומי אמר רבא הכי, וכי רבא באמת סובר כמו רב חסדא שמוגנב בידיעת הבעלים. הבעלים ידעו מהגניבה, אז עצם זה שהוא יחזיר לפני המניין, והבעלים מנעו, אז זה נחשב שהוא עשה השבה גמורה, והרי אמר רבא, הימן דחזיה לחברי, אדם רואה, בעל העדר רואה את חברו, דאגבה אימרה מעדרה דידי, הוא מרים סה מהעדר שלו על מנת לגנוב, ורימה בעיקלה, הוא הרים עליו קול, זעק עליו, גנב! ושדיי, הוא השליך את הסה מידו, ולא ידע בעל הסה, יעדרי, היא לא העדרי. הבעל הסה אבל לא הרגיש האם הבן אדם באמת השליך את הסה מידיו או לא, ובאמת הגנב החזיר. ואחר כך מת או נגנב אותו תלה, אותו סה, הגנב חייב באחריותו כי לא הועילה השווה. רואים שדעת רבא, שאם אדם גנב לדעת הבעלים, צריך להחזיר לדעתו של הבעלים. מהי? לאו אף על גב דמנה, וכי לא מדובר פה אף על פי שבעל עשה מנע את הצון, ומצאה שלמה, ומבואה בכל זאת, שלא מועיל מניין, אלא צריך לדעת שהחזירו. תרצת הגמרא לא, באמת יכול להיות שרב סובר כמו רב חסדא, וכמה מדובר באופן דלא מנה, הבעלים לא מנעו את הצון, ולפני כן, התלה מת או נגנב, ולכן, בעל, ולכן אותו גנב חייב באחריותו. אבל אם הם מנעו את הצום והם צאת שלמה, זה נקרא אולי השבה גמורה באמת. שואלת הגמרא על דברי רב, שסובר שאם גנב מדעת הבעלים, צריך להחזיר מדעת הבעלים. ואם גנב שלא מדעתם, המניין שמונים את הצום פותר. ומי אמר רב הכי, וכי רב סובר שבכל אופן צריך או מניין או דעת הבעלים, והרי האמר רב, אדם גנב תלה מהעדר של בעל הבית והחזירו לעדר של בעל הבית שבמדבר, יצא ידי חובת השבת הגזלה והוא פתום מאונסין, למרות שהבעלים לא ידעו שיחזיר והם לא מנעו את הצון. זאת אומרת, יש מקרה כזה שלא צריך לא ידיעת הבעלים ואפילו לא שהוא מונע את הצון. באיזה מקרה זה מדובר? אמר רב חנן בר אבא, מודה רב ברקועתה, בתלה שיש לו תלעים רחבים כאלה, יש בו כתמים כאלה רחבים, שכולם מכירים בו. הוא ניכר משאר התלעים. אם כן, מיד הרגישו כשהתלה הזה נחסר, ומיד כשהשיבו אותו לעדר שבמדבר, הרואה הבחין בו שהוא של בעל הבית, ולכן מועילה השווה. כשמדובר פה בתלה כזה בולט, אז לא צריך לא ידיעת הבעלים ולא מניין העדר, כי הוא בולט ומיד מרגישים בו. לימה, אולי נאמר שהוויכוח שאנחנו עוסקים בו כעת הוא ויכוח כבר בין תנאים, לא רק בין האמוראים שהזכרנו. שהברייתא מדברת על אדם הגונב תלה מן העדר, עושה לה מן הארנק, מן הכיס. לפי דעת רבי ישמעאל, מספיק למקום שגנב יחזיר, והוא לא צריך להודיע לבעלים שהוא יחזיר, זה דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק, הוא אומר צריך להחזיר מדעת הבעלים, ואם הבעלים לא יודעים, הוא עדיין חייב באונס, אותו גנב. בני הישבה שרצו להביא שהתנאים חולקים באותו ויכוח, סברו לומר, דכולי אלמא איתלו דרבי יצחק. כולם מסכימים עם דבריו של אמר רבי יצחק, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. אז אדם שגנב סלע מהכיס, גנב מטבע מהארנק, הבעלים כנראה יודעים מהגניבה הזאת. ולאחר שהחזיר, הם ספרו את המאות ומצאו שלא חסר כלום. מי לאו, וכי לא נאמר שהם נחלקו בשתי מחלוקות, בסלע, כשאדם גנב סלע מהכיס, מטבע מהארנק, נחלקו בדין אדם שגנב לדעת הבעלים, האם מועיל זה שהבעלים, הוא החזיר את הכסף לפני שהבעלים ספרו, והבעלים ספרו, זה נחשב שכבר שהם נודע להם שהוא החזיר. פלוגתא דרב ושמואל, בוויכוח של רב ושמואל, שרבי ישמעאל סובר כמו שמואל שמועיל בו מניין, ורבי עקיבא סובר כמו דעת רב שלא מועיל מניין. והמחלוקת השנייה, בתלה שגנב שלא לדעת הבעלים, ובפלוגתא דרב חיסדא, בוויכוח של רב חיסדא ורבי יוחנן, שרבי ישמעאל סובר כמו רבי יוחנן, שבאופן הזה לא צריך אפילו מניין. רבי עקיבא סובר כמו רב חיסדא, שבאופן הזה צריך שהבעלים ידעו בזה שהוא השיב. אמר רב זביד, משמי דרבה, לא חייבים לומר שבזה הוויכוח. אפשר לדחות. בגונב מרשות הבעלים, סתם גנב שגנב מהבעלים שלו מדעתם, כולה אלמה לא פליגי, גם רבי ישמעאל וגם רבי עקיבא, שניהם סוברים כמו דברי רב חיסדא, שהגונב שלא מדעת הבעלים, צריך להחזיר להם מדעתם של הבעלים. ואחר כאן הברייתא מדברת, בשומר של הבעלים, שגנב את הטלה מרשותו של עצמו, הוא השומר, ועליו הפקידו, הטילו לשמור על על הטלה, והוא לוקח את זה בשביל לגנוב. האם מועיל שיחזיר למקום שגנב, בזה כמפלגי. רבי עקיבא סובר שזה לא מועיל, כי ברגע שהוא גנב משהו שהטילו עליו לשמור, כבר איננו נאמן לבעלים, והוא כבר לא שומר. קלטה לו שמירתו, אין דעתו כדעת הבעלים, ונמצא שהוא לא יחזיר מדעת הבעלים. רבי ישמעאל סובר ששומר שגנב, לא קלטה לו שמירתו. הוא יכול להשיב לרשות עצמו, שכיוון שהטילו עליו לשמור, הוא נחשב כמו הבעלים, ואם הוא יודע שהוא החזיר, זה נחשב כמו שהבעלים נודע להם שהחזיר. אומרת הגמרא, למה? אולי נאמר שמה שראינו במשנה חידוש, שהמניין שהבעלים סופרים את כל התלעים, את הכבשים, זה נחשב שנודע לו וזה פותר, אולי נאמר שזה לא לפי כל הדעות, אלא מחלוקת הנעים היא. דתניא, ברייתא, הגוזל את חברו מנה, ואחר כך קנה חפץ מהבעלים שהוא גזל ממנו, וכשהוא נותן לו את הדמים, הוא הוסיף לו גם את דמי הגזלה, והבליע לו אותם בחשבון דמי המקח. הוא התבייש לומר לו, גזלתי ממך ואני מחזיר, הוא קנה ממנו משהו, ושילם לו יותר, גם כמו מה שהוא גזל. תניא אחד, הברייתא אחת אומרת שבאופן הזה הוא יצא ידי חובת השווה והוא פטור מעונשין. ותניא אידך, הברייתא אחרת אומרת שהוא לא יצא ידי חובתו. בני הישיבה שרצו לומר שבזה הוויכוח, סברו דכולי עלמא שתי הברייתות, איתלו דרבי יצחק. מסכימים עם הדברים שרבי יצחק אמר, אדם עשוי למשמש בכיסו ולמנות כמה יש בכל שעה ושעה. נמצא שכשהוא קיבל את הכסף יותר מהמחירה, הוא ראה שיש יותר. מה אליו באק המפלגה וכי לא בזה הוויכוח? דמנדה אמר, יצא ידי חובת השבת הגזלה סובר, מניין שהבעלים מנו פותר. ברגע שהם מנו אחרי שהוא כבר החזיר את הגזלה, זה נחשב שנודע להם. ומנדה אמר, לא יצא ידי חובתו סובר, שהמניין אינו פותר, אלא הוא צריך ממש להודיע לה. צריך להודיע לבעלים. נוחה הגמרא אמרי, אם סביר עלן כרבי יצחק, שאדם בודק כל הזמן את הכסף, כמה יש שם, אם יש יותר או פחות, כולם לא פליגי, כולם מודיעים שמניין פותר. וזה נחשב שהוא החזיר. אלא בזה בדיוק הוויכוח בין הברייתות, בדבריו של רבי יצחק המפלגי. מר איתלי דרבי יצחק. זה שאומר שיצא ידי חובת השווה, סובר כמו רבי יצחק, שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, זאת אומרת שהבן אדם יוודא לו שיחזירו לו יותר, אז זה נחשב שנודע לו מהשבת הגזלה. ומר זה שסובר שלא יצא, לתלי לרבי יצחק, ולכן חייב משום שהבעלים לא מנו את הממון. והיא בהתאמה, אם תרצה אפשר לדחות באופן אחר, דכולי עלמא, שתי הברייתות, אין ביניהם בכלל ויכוח. איתלו דרבי יצחק, הם שניהם סוברים כמו דבריו של רבי יצחק, שאדם בודק בכיסו בכל שעה. ולא קשי, אין סתירה. הברייתא שפותרת מדברת דמנה, שהגזלן ספר ורמה לי בכיסא ונתן לבעלים בכיסו את השבת הגזלה. והברייתא שמחייבת מדברת דמנה ורמה לי ידי, שהוא ספר ונתן את הכסף לידו של בעלים. יכול להיות שהוא לא שם את זה בכיסו, אלא בתיבתו. ובתיבתו, רבי יצחק לא סובר שאדם עשוי למשמש בכל שעה, רק בכיסו. עוד הסבר, והיא בהתאמה, אפשר ליישב את הסתירה בין הברייתות ולומר, אידי ואידי, שתי הברייתות מדברות, דמאני, שהגזלן ספר את הכסף, הוא רמה בכיסי, והוא שם את זה בכיסו של הבעלים. הברייתה שמחייבת דיברה באופן דאיטלי לבעלים, זוזח רינה בכיסי, יש לו עוד כסף, הוא לא יודע כמה, אז גם אם כשהוא יספור את הכסף, הוא לא ידע שיש כאן יותר. הברייתה שפותרת מדברת באופן דלטלי, זוזח רינה בכיסי. הבעלים, אין לו עוד כסף בארנק. והוא מקבל עכשיו תשלום על משהו שהוא מחר, והוא יראה ויקיר שהוא קיבל יותר, ובזה זה נחשב שהוא ספר, אחרי שישיבו את הגזלה, וזה נחשב השווה גמורה, ולכן הוא יהיה פטור, ועד כאן דף קוף י' ח'.